יש כל מיני סוגים של אהבה. יש אהבה שכמה שנותנים ומשקיעים בה יותר, אז מקבלים ומתפתחים. ויש אהבה שהיא רק לוקחת. אפשר לעשות דוגמה יחסית קלה, זה כמו ניקוטין וקנאביס. קנאביס יש לו את הצדדים הטובים שלו, יש לו גם את הצדדים התלותיים, וניקוטין הוא רק לוקח. זה כמו במדינות כאלה שביטוח לאומי ומיסים הם רק גדלים וגדלים, אבל לא מקבלים כלום. אז אני החלטתי להפסיק עם הטבק, ממש בהתחלה של הקלטות של טרפטיז, ואני מתאר את התהליך שאני עובר. תהליך לא פשוט, האמת שגם היום, שנתיים אחרי, אני עדיין קצת מתגעגע לטבקוס הזה, אבל הוא לא באמת נתן לי כלום, ועם הקנאביס נשארתי. איך נשארתי? בעזרת ופורייזר. ופורייזר זה פשוט כל הטוב בלי הטבק. פתאום מגלים שלקנאביס יש טעם מופלא, ושאפשר אשכרה לשלוט על ההשפעה שלו לפי הטמפרטורה. קנאביס של עבודה, קנאביס של לראות סרט ולהתפחלץ. אז אני רוצה להמליץ על הארנב הירוק, שמאוד עזרו לי בתהליך הזה של ההפסקת אישון, שחשבתי כבר ששום דבר לא יעזור לי ויקל עליי, ופשוט התהליך הזה יהיה נורא והיום. אז קיבלתי מכשיר, מכשיר לא יקר, מכשיר של עדים חמים, מכשיר שדווקא יותר דומה לאישון, עלה לי סביבות 400 שקלים, והמכשיר הזה מאוד מאוד עזר לי. הארנב הירוק הם גם ספונסרים שלנו, ולכן אני גם מספר לכם את זה. אז אני מאוד מאוד ממליץ עליהם, ממש אחלה, ויש קופון שאנחנו עושים ביחד איתם, שנותן הנחה, די משמעותית, נקרא טריפטיז 007, אפשר לכתוב את זה ולקבל הנחה, הארנב הירוק בגוגל, ופורייזר COIL, גרין רביט COIL, וזה פשוט ליהנות רק מהטוב. בלי כל השן והדברים הבריאותיים, הלא כיפים, וזה שחייבים כל הזמן את הסיגריה, שזה דבר שאני הכי שמח שיצאתי ממנו. וזהו, תהנו מהסיפורים.
אוקיי, אז קוראים לי שלומי. ב-1994, לפני 26-7 שנים עוד מעט, פתחתי בקמפיין ציבורי לשחרר את צמח הקנאביס, ולא היה לי מספיק אומץ להגיד באותה רשימה גם את הסמים האחרים. זה, אני מודה.
כנראה שזה היה חכם היסטורי.
זה מה שהיה אפשר להקל.
היו כותלים אותי לגמרי אם הייתי אומר את זה אז.
בוא נגיד שפוליטית כנראה שצדקת.
כן, עלי ירוק היה עוד איכשהו מתקבל בציבור, אבל פיל ורוד פחות כנראה.
ברוכים הבאים לטריפטיז, תא הווידוי הפסיכדלי של אורי ואהרון. זהו הפודקאסט לסיפורים על חוויות משמעותיות עם חומרים משני תודעה. בכל פרק סיפורים ייחודיים על טריפים אמיתיים.
באמת נראה מאוד רגוע.
רואים את הגלור, כן.
אני לא יודע, מייקרו-דוזינג, אני תמיד אהבתי מגה-דוזינג.
מגה-דוזינג. אתה לא מתפשר. טוב מאוד.
אולי מייקרו-דוזינג עובד, אבל יתר ביטחון תן לי מגה.
איזה בוסט, איזה אקסטרה.
גם נראה לי שמייקרו עובד הרבה יותר טוב אחרי שעושים את המגה.
יש מצב. יש מצב, כן, מעניין אם מי שבחיים לא התנסה בפסיכדלים ועושה מייקרו-דוזינג, איך זה...
אני מוכן לנסות, אם אתם צריכים להתנדב, אני...
למייקרו?
כן, כן. מה יכול להיות? כן, עשית ניסוי. 10 שנים שלא לקחתי טריפ אמיתי.
אני מאוד אוהב את זה. אני גם כאילו, נגיד, כמה שנים לא לקחתי טריפ אמיתי, כן, נגיד, בוא נקרא לזה ככה, טריפ אמיתי, זה דרך קלה להגיד את זה.
מנה מלאה.
כן, בדיוק. לקחתי חצאים, לקחתי זה, לקחתי כל מיני. והמייקרודוזינג זה לא קשור, מייקרודוז בשבילי זה מייצב מצב רוח כזה, זה זה מרגיע, זה כמעט כמו תרופה פסיכיאטרית, הייתי, כי בחיים לא עשיתי תרופות פסיכיאטריות, אבל אני מניח שזה משהו כזה, קצת מייצב את המצב רוח, קצת מוציא אותך מהאזורים האפלים של המחשבה וכל זה.
מה זה מייקרודוזינג, נגיד, יחסית לטריפ שמינית, 1/6?
אז אני על פטריות עכשיו, אני פשוט לוקח ביס קטן. אני לא מהמודדים על זה.
אני יודע בפטריות שכל עוד אני לא מרגיש את זה, את הטריפ, אז זה מיני דוז. אם אני כבר מתחיל להרגיש את הטריפ,
אז מה אתה,
אז זה יותר מדי.
מה אתה, אם אתה לא
זה
מרגיש?
זה מה שמעניין, כי אני לא מרגיש כלום, אבל המציאות משתנה. זה אומר שהקולות בראש שלי יותר מסודרים, הם יותר נחמדים רוב הזמן, ואני כן פתאום יכול להסתקרן לדברים יצירתיים ולשמור על ריכוז לאורך זמן. ואז אני יודע שזה עובד, אבל אם אני כבר מרגיש איזשהו טריפ או איזושהי תחושה, אז אני עוצר הכל ומתרכז בטריפ, כי פשוט חבל.
טוב, שכנתם אותי לנסות.
זה לגמרי שווה.
לא היה קשור.
זה מאוד שונה מפרופ, זה לא קשור לטריפ מבחינתי בשום צורה, זה כמו תוסף תזונה כאילו בשבילי היום, ואני מתנסה עם זה רק כמה חודשים, אבל בגדול יש ימים שאני ממש מרגיש שאני יודע איך הייתי מרגיש לפי הסיטואציה, שהייתי מבואס, עייף, קצת זה, ואני כאילו, וואלה, הכל סבבה. ואני יודע שזה בגלל, זה לא כל יום עושה את זה, אבל יש ימים שזה כל כך חד משמעי.
ומייקרודוזינג עובד גם עם סמים אחרים, לא חוקיים עדיין?
עובד עם האסיד. ואי
קוקאין או...
קוקאין, אני לא יודע.
קוקאין קשה לי להאמין.
לא נראה לי כי זה מעקר. אז כאילו אתה תרצה עוד.
אבל זהו, הכי נפוץ זה אסיד ופטריות ממה שאני מכיר.
כאילו, הגיוני שבחומרים שהם לא, לא אפשר להגיד ממכר, אבל בסמים שבהם אתה רוצה מיד עוד, כמו קוק ואקסטזי, זה לא יעבוד.
עדיף שלא, כן.
כן.
בסמים שאתה אומר במנה מלאה, וואו, איזה מטל שזה כבר נגמר, אין לי כוח, אני מת לישון, מייקרודוזינג זה רעיון טוב.
זה כלל אצבע מעניין.
משהו שהוא כל כך חזק, שגם בכמות מיניאטורית, הוא עדיין יהיה סופר עוצמתי. סלוויה,
היינו מדברים על מייקרו,
מייקרודוז.
וואי, מעניין מה זה עושה לך.
אני ניסיתי עם פטריות.
מה? כן, כן, אנחנו רוצים כבר.
אני ניסיתי עם פטריות, עם אסיד ועם פיוטה. פיוטה,
וואלה,
הכניסתי הכי הרבה למציאות, ממש השריש אותי באדמה. אסיד לא עבד לי טוב, פשוט עשיתי מלא שטויות. התעסקתי עם המון דברים, אבל בעיקר שטויות. פטריות, זה אמנם הכי קשה למצוא את הכמות הנכונה, בשבילי זה עניין של פירור, זה כאילו אני לוקח, זה קסם, זה כאילו זה כלום, אבל זה משנה כל כך את המציאות. וזה הדבר היחיד שעבד לי בעצם עם הפטריות.
אני בינתיים רק ניסיתי פטריות ואני מבסוט. אני לא הייתי אומר, על המייקרודוז של אסיד, אנשים אומרים שהוא מאוד עוזר ליצירתיות. אז זה לא יודע, אני לא שמתי לב בינתיים שהמייקרודוז של פטריות עושה לי את זה. אבל חוץ מזה, אני מאוד מבסוט עליו. הוא באמת מאוד, הוא כאילו קצת שם את האיש, את ה... פאטרנים ההתנהגותיים ומצבי רוח שמקשים עליי ביום יום, ושם אותם קצת בפרופורציות כזה.
אצלי הקנאביס עושה את זה, אולי בגלל זה אני כאילו מרוצה איפה שאני נמצא.
כן, נכון, הרבה אנשים משתמשים, אני אצלי פשוט שימוש יומיומי של קנאביס מועך אותי, אני לא יכול.
אני מעשן כ-4 גרם ליום.
וואו.
אבל מבחינת להשפעה, בשבילי זה מייקרודוז.
כן, כן.
אם אתה עושה כל יום וכמויות, אז זה כמו לעשות מייקרודוז.
יש לך סיבולת, אתה לא כל כך מתמסטל, אבל זה עוזר לך להרגיע את העניינים האחרים שברקע.
היום אם אני רוצה להתמסטל, אני אשתה רדבול עם וודקה או משהו אחר, אבל קנאביס לא. קנאביס בשבילי הוא פרופר רפואי.
אבל אם לא תעשן שבוע ואז תעשן, אז אתה תתמסטל.
אני לא בטוח. לפני כ-5, אולי יותר מ-15 שנה, זה היה בתקופה של... עשיתי הפסקה של 21 יום, התערבתי. הצלחתי לעמוד בזה, בשעה 7 בערב של היום ה-21, ישנתי ג'וינט ובאמת הרגשתי כמו בפעם הראשונה.
כן,
מדהים.
כן, אבל אחרי חצי שעה זה התחיל לעבור, אז הדלקתי את הג'וינט השנייה, וזהו. לא אמרי יותר.
וזהו,
ומאז. אז אם לפני 15 שנה הייתי צריך לעשות הפסקה של 21 יום בשביל ג'וינט אחת, כמה אני צריך לעשות הפסקה עכשיו, אתה יודע, אני אפילו לא מנסה, זה נראה לי כאילו...
אתה מפטר מראש.
כן, אני ויתרתי לגמרי על הניסיונות, על להפסיק לעשן קנאביס. הוא חלק מחיי, וכנראה יהיה חלק מחיי עד היום האחרון.
מדהים.
רק.
זה הפשע היחידי בלי קורבן.
נכון, אבל אני חושב שהחיסרון הוא גם יתרון, אבל יש חיסרון אחד שקודם דיברנו עליו, שעל גנג'ה אתה לא יכול לעשות דברים שאתה לא אוהב. זה החיסרון היחיד.
זה נתמך במחקרים, מה שאתה אומר עכשיו. וואלה. כן. מחקרים הראו שתלמידים שמעשנים גנג'ה, הציונים שלהם עולים במקצועות שהם אוהבים, ויורדים במקצועות שהם לא אוהבים. מה שיכול גם להסביר למה אצלי בהיסטוריה כללית היה לי 9, והיסטוריה יהודית 6.
כן.
עכשיו, זה אותו מקצוע. אם אתה יודע ללמוד את זה, אתה יודע ללמוד את זה, אבל אחד לא עניין אותי, ואחד מאוד עניין אותי, וכבר ישנתי בשמינית.
כן.
אצלי זה היה הפוך, אני בתיכון...
זאת אומרת, המסקנה זה שאם אתה צריך לעשות משהו שאתה לא אוהב, דוח מעם או כל דברים כאלה, אל תעשן.
בדיוק.
כן, כן.
למרות שאני את הבגרות שלי בלשון, בפעם הראשונה לא הסכמתי לעשות, כי הייתי סחי, ואמרתי, מה זה הדבר המפגר הזה? אני לא מוכן להשתתף בזה. ואז כשהייתי מסתול, אז אתגר אותי, רק לקרוא את המשפט, ואחרי זה לחזור ולקרוא את אותו משפט, זה אתגר אותי, ואז הסכמתי לעשות את הבגרות בלשון.
תורה, קנאביס, טוב ללימודים.
טוב ללימודים, יאללה, קנאביס לכל תלמיד.
אני לא חושב שלמדינה יש איזושהי זכות להגיד לי מה להכניס לגוף שלי. אני כן מסכים, אבל שצריך הרבה יותר הדרכה, או הרבה יותר תמיכה, כשלוקחים טריפים לעומת ג'וינט.
נכון,
אבל
וכשמשהו
כמו שמישהו יכול להיגנב מג'וינט, אם הוא מאשן אותו בסביבה לא בטוחה, ומתחילים לתפוס עליו קטעים והכל, זה יכול לקרוא גם עם טריפ.
נכון.
יש לי שאלה, הטריפים הראשונים שעשית, אז הם גם נתנו לך באיזשהו מקום את הדרייב והתשוקה להיות אחרי זה לוחם של הצמח?
כן, בטח. הטריפים הראשונים היו ב-1977 בירושלים, עם פינק פלויד ברקע, והכל ביחד נותן לך הבנה שיש משהו הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים. עכשיו, לך תסביר את הדברים האלה לאנשים שלא היו. אבל כן, זה שם נזרע הזרע של הפורענות, אפשר להגיד. בטריפ הראשון שגרם לי להבין שהחיים שאנחנו חווים פה זה רק חלק קטן מהסיפור כולו. צנה אחת אולי מתוך הסרט, ולא לקחת את זה ברצינות יותר מדי, כי זה כולה דף אחד מתוך ספר.
ואת הטריפ הזה אתה גם הולך לספר לנו היום? את הטריפ הראשון הזה?
אני לא זוכר ממנו משהו מיוחד, חוץ מזה שזה היה ביום עצמאות בירושלים, היינו על החומה בשער יפו, והכל היה נראה כל כך...
וואו, איזה לוקיישן.
ביס אנד לאב כזה, כן.
וזה רק 10 שנים אחרי מלחמת ששת הימים.
כן.
מעניין, זה קטע.
עוד לא היה מפחיד להיות שם, לא היה אינטיפאדות. ואתה יושב שם אולי באחד המקומות הכי עוצמתיים, עם LSD, והתובנות שאני לא יכול להסביר אותן במילים, את התובנות שהיו לי, אבל אין ספק שזה שינה את החיים שלי. הרבה יותר מהטקס בר מצווה, שלא זוכר ממנו כלום, נכון, אתה יודע.
כן, פחות.
ואז אתה מתחיל את המסע. אצלי הטריפים היו פחות בשביל מוזיקה וקטעים והכל, זה באמת היה מסע רוחני, כל טריפ היה עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, היו גם כאלה שהם התפלטו, אתה יודע, אבל...
כן. כן, יש גם הרבה כיף באמצע, ויש גם הרבה קושי באמצע בטוח, כאילו...
שבעצם זה לא הפטריה שעושה נזק, ולא הקנאביס, אלא המידע, או היעדר המידע שיש לנו. כי אם אתה לא תדע איך להשתמש בקפה, ותחשוב שצריך לאכול אותו, ותחנק, גם קפה יכול לגרום למוות בייסורים.
גם אנחנו יודעים כמה חשובה הדרכה בגנג'ה, ובטריפים זה אפילו עוד יותר, עוד יותר
כן.
בדיוק. אז באמת זאת אחת הסיבות שאנחנו פה, בשביל לספר את הסיפורים איך שהם. כאילו לא שחור לבן, זה לא הדבר שיציל את האנושות, או הדבר שיהרוס את האנושות, אלא
יהפוך אותה אולי ליותר טובה, אבל...
אני גם
זה כמובן בתנאי שזה היה טריפ טוב, אלה כן. שחוו את כן. הטריפ הראשון צבאה, אנחנו... זה משהו
כן.
אחר.
אבל שוב, זה העניין של אם יש סטינג נכון, אם יש את הליווי הנכון, הסטינג הטיפולי, השמניסטי הזה, לא יודע מה.
אני בכל, היו לי כמה פעמים שנתקלתי בחבר'ה שלקחו טריפ ובוא נגיד, חשבו שהם דולפין. אז אף פעם לא אמרתי להם משהו כמו, אתה משוגע, מה פתאום, כך שתסתירו, אלא להפך, תמיד אמרתי להם, גם אני דולפין.
כן.
עכשיו בוא נשחה ביחד לחוף.
כן, כן.
ותודה לאל, תמיד הגענו לחוף בשלום. אף פעם לא איבדתי דולפין בדרך. כן.
הנה, בבקשה, דיברנו על גישת מיזור נזקים, הצגנו...
היה לנו בדיוק סיפור כזה,
על סתירה, על סתירה שהוציאה מישהו.
שהוא עשה את הפחד הכי גדול של למצוא את עצמו ערום באמצע טריפ ברחוב, מתקפקף על החיים וכל השכנים יוצאים. עכשיו כל השכנים באו אליו בגישה של מה אתה עושה, מה זה, והוא רב איתם.
אם הוא היה אומר לי לפני הטריפ שזה מה שהוא מתכוון לעשות, הייתי מנסה לשכנע אותו להחליף ערוץ. בוא נמצא משהו יותר פרודוקטיבי לעשות.
אם היה איתו טריפסיטר, הוא כנראה לא היה יוצא החוצה. אבל הקטע שבא אליו פתאום בן אדם, כנראה שיש לו קצת ניסיון, ואמר לו, בוא ניכנס הביתה, אתה יודע איזה כיף בבית? אז הוא אמר לו, מה? יאללה, בוא ניכנס.
הכי טוב. זה כמו חוויה של טיסה. מי שעוד זוכר, לפני הקורונה, אז בהתחלה אתה יושב במטוס ואתה מרגיש ששום דבר לא קורה. אתה יכול להגיד, בוא נע, איזה מטוס, כמו החבר'ה בתאילנד. אחרי כמה זמן אתה פתאום מתחיל להרגיש שזה עולה. וזה ממשיך לעלות וממשיך לעלות. באיזשהו, בטיסה, יש שלב שזה מפסיק לעלות. אפשר לפתוח את החגורה, ללכת לשירותים, דיוטי פרי, ככה גם הטריפ, יש שלב שזה מפסיק לעלות. וכשמישהו, אני מלווה אותו והוא בפניקה, אני שואל אותו, נו, עכשיו זה עדיין יותר גרוע ממה שהיה לפני כמה דקות? לא, עכשיו זה אותו דבר. אבל זה לא ירד. אמרתי לו, זה בסדר. עכשיו הגעת למצב שאתה יכול לפתוח את החגורה, עוד מעט המטוס ינחת, אתה תתחיל להרגיש את זה. מה, ואני אחזור להיות אותו דבר כמו שהייתי קודם? כן, אין לך מה לדאוג. ולפעמים אומר, וואי, חבל, אז אני יודע שהוא מתחיל גם ליהנות מזה.
כן, אבל יפה, אהבתי את זה. כשהמטוס טס ישר באוויר ואתה יוצא מהזה, זה המקום שאתה גם יכול להתחיל לקחת שליטה על הטריפ. וזה לא כזה, זה עולה, מה אני עושה? כן,
ועוד מעט אתה תצטער שהמטוס התחיל לנחות, אז תהנה מזה עכשיו.
בדיוק, יפה, וואו.
אנחנו נלך עכשיו טיפה יותר אחורה ל-1981.
כן, כי אנחנו בגלל מה שאמרנו לך שרוב החבר'ה הם יותר בגיל שלנו, גילאי 30 או 20 אפילו, אנחנו הבנו, יש לנו כבר כל כך מאגר של כל כך הרבה טריפים שקרו ב-15 שנה האחרונות, בא לנו טריפים של פעם, אנחנו רוצים לשמוע
איך זה היה. בא לנו טריפים עוד לפני שנולדנו.
כן, כאילו אנחנו ילידי 85, אם אתה יכול להביא לנו טריפ מלפני שנולדנו, מבורך.
כן, אנחנו מדברים על 80-81.
יס, הסיפור הראשון.
כן, הסיפור הראשון.
זה שוב, זה לא היה כל כך סיפור, אלא יותר חוויה שהייתה. לוס אנג'לס. בהופעה של אוזי אוסבורן.
וואו, איזה סטינג משוגע.
אני חושב שאולי 40,000 איש היו שם על טריפים, ואתה יכלת ממש לראות את האנרגיה נעה כמו גלים, וכל מה שאני זוכר זה וואו, אחד גדול.
מה אכלת שם?
אורנג' סנשיין, זה היה קרטון.
בקרטון.
בקרטון, כן, שלם, שזה היה דבר מאוד אמיץ לעשות אז, כי הקרטונים היו מאוד חזקים, בדרך כלל היית לוקח רבע, מייקרודוס, אני לא יכול לחשוב על כמה היית צריך לחתוך את זה, אתה יודע.
ותכננת,
אבל רבע טריפ היה לוקח משהו כמו 9 שעות, חצי טריפ למנוסים יותר, אבל לכבוד אוזי אוסבורן זה היה קרטון שלם.
וזה היה מתוכנן שאתה הולך למופע והולך לאכול, או אחרי שהגעת למופע החלטת שאתה...
לא, זה היה מתוכנן.
הכל היה מתוכנן.
כן, כן. שאני אגיע לחנייה ושהטריפ יתחיל להשפיע רק כשאנחנו כבר בפנים.
אוקיי.
פורנר היו להקת החימום שלו באחת ההופעות הראשונות שלהם, נוכרי, להקת נוכרי, פורנר. והעוצמה שמתוך 40,000 אני מניח ש... אני חושב שאולי כולם היו על טריפים, אתה יודע, וג'וינטים עברו בקהל חופשי, אתה לוקח שחטה ומעביר ולא רואה את זה יותר. עוד לפני תקופת האיידס, והכל היה באמת נטול דאגות.
ועוד לפני שגילו שהאיידס לא עובר מטלפה.
לא היה, לא קורונה ולא איידס, אני לא חושב שהיינו צריכים להיזהר.
לא, אבל האמת היא שאני חושב שהקטע של ג'וינטים, אני זוכר שכשהייתי קטן, שהתחלתי לעשן, שזה לא, לא הייתי כזה קטן, 22, 3, 1, אז היה מאוד מקובל, הייתי יוצא לאנשהו לאיזה מסיבת רגל, להופעה, אני מדליק ג'וינט, אני מעביר אותו לאנשים זרים שלא מכירים אותי, וכאן, ואני גם לא מרגיש אף פעם בושה לבקש ממישהו, אם לי במקרה נגמר, או שלא הצלחתי להתארגן, ואני רוצה שחטה ממישהו, אבל בשנים האחרונות, עוד לפני הקורונה, זה כבר... אם אתה מבקש מישהו שחטה ברחוב, או אפילו נותן למישהו שחטה במועדון,
אז רוב אנשים מסתכלו לך מאוד מוזר. יש לך משהו לעשן, ואתה שואל אותו מה? חבר. כן, אחרת הוא לא שהוא מושיט לך סיגריה.
היום הקהילתיות הזאת קצת נאבדה לי בשנים האחרונות. זאת אומרת, אנשים כבר חשדנים, הם כזה, למה הוא נותן לי שחטה? מה זה? מה זה? למה? מה הקטע שלו? זה כאילו כבר אין את הדבר הזה. הוא גם מהשן, אז הוא בטוח חבר. זה קצת נאבד.
זה כבר פחות.
בשנים האחרונות, לצערי, כן. זה אחד הדברים הכי יפים בתרבות הזאת.
זה גם פחות נדיר, אז אתה פחות מרגיש את הצורך לחלוק.
אולי, כן. נכון. זה כזה, כאילו, מה אתה מבקש מנשחת? תפתח טלגרס, כאילו, מה
נסגר? אז התחיל לעלות לך שהיית בחנייה, ואז כבר במופע חימום כבר הרגשת שזה עובד.
וכשאז, כשעוזי עלה לבמה ושאג, is everybody high? וההד הזה שעלה כתשובה, אני הבנתי מה כתוב בתורה, שבני ישראל במעמד הר סיני ראו את הקולות ושמעו את הצבעים. המחבר לא התבלבל, ראו את הקולות ושמעו את הצבעים, זה צריך להיות הפוך, אבל הם כנראה גם היו בטריפ שם.
כן, סיניסטזיה מה שנקרא, שהיא אחת התופעות הכי נפוצות כשדלוקים, זה סיניסטזיה, שהחושים מתערבבים, אחד הדברים הכי יפים שיש.
אז אבל בהופעה הבנתי כמה, איזה כוח זה יכול להיות אם הרבה אנשים ביחד עוברים את החוויה, ולא ויתרתי עד היום על השאיפה שבאיזשהו יום אנחנו נעלה על הכנסת ואתה יודע.
אנחנו נעשה את זה.
נעשה את זה.
וכן, הפרטים, כן, נשאיר את הפרטים
לישיבת
מטה.
היום מתחיל להיות מסוכן להגיד דברים כאלה.
מתחיל, כן. אבל עדיין אנחנו בדור שעוד יש לנו קצת...
כן, אבל אני לא בטוח אם עוד כמה שנים אנשים שיגידו דברים כאלה לא ייעלמו פתאום.
אתה פשוט ישר תקבל כנס במייל אוטומטית, זה
כבר לא תרצה. בוא נשמור על אופטימיות, מי יודע, זה עדיין
הולך לכאן. אנחנו נעבור לזה קהילה שיהיה אפשר לדבר חופשי, אבל כנראה
שהעולם
הולך להיות מאוד קיצוני. אבל מה שמעניין אותי זה שלא התייחסת לזה בתור הזיה, ישר הבנת שהסו-קולד הזיה הזאת זה אמיתי.
אז החיים שלנו הרגילים הם ההזיה.
בדיוק.
והטריפ הוא האמיתי.
זה מדהים, ישר קלטת את זה. כן.
עכשיו אנחנו בהזיה, כי אנחנו חושבים שאין שום דבר מעבר למה שאנחנו רואים, נוגעים, מריחים ומרגישים. כן. זו ההזיה, שאין שום דבר מעבר.
כן, אנחנו שוכחים שגם המציאות היא חלום, פשוט עם חוקים אחרים.
כשאתה חולם, אתה כל כך בטוח שהחלום הוא מציאות, שעד שאתה לא מתעורר, אתה לא מאמין שזה היה רק חלום.
בדיוק.
וזה עובד ככה גם... במציאות שלנו.
אז הרגשת סוג של התעוררות במופע הזה, שאתה חש את המציאות בצורה בלתי אמצעית,
כן,
כמו שהיא.
כן, ודווקא בהופעה של עוזי, התחברתי באמת לבני ישראל באותו מעמד של הר סיני.
זה מדהים.
כאילו, כן.
זה חיבור חזק שעוזי היה מוזס.
וואלה.
כן.
יש משהו בזה.
יש בזה משהו כנראה, כן.
כן. אבל אז, בהתחלה אתה חושב שאתה לא מרגיש שום דבר. כן, זה לא כמו ג'וינט, שאתה תוך דקות משפיע. אחרי זמן מה, שקשה לך גם לדעת אם זה 10 דקות או 30 דקות, כי אתה מאבד את זה, זה מתחיל ברגליים. לכן אומרים, הטריפ עולה, כי זה מתחיל ברגליים, וזה באמת מתחיל לעלות. אתה מרגיש את התחושות לאורך עמוד השדרה. בהתחלה, אתה רואה את הדמיונות רק כשאתה עוצם את העיניים. אתה עוצם את העיניים והכל נהיה בצבעים קליידוסקופיים והכל, וכשאתה פותח את העיניים, הכל בסדר. ואז הטריפ עובר עוד שלב, ואתה רואה את התמונות האלה גם שתיים עיניים פתוחות.
כן, פתאום זה הגיע.
כן.
אז מה, אתה זוכר איזה שהם ויזואלים מסוימים?
אתה צריך כל הזמן אבל לזכור שאוקיי, אני על טריפ, אני על טריפ, לקחתי טריפ שלם, הכל בסדר, שום דבר לא קורה, הכל, כן. כי היו לי גם חוויות שליליות של לקחתי טריפ, ולא חישבתי נכון את הזמן שהוא התחיל להשפיע, והוא התחיל להשפיע דווקא כשהייתי בנהיגה.
בנהיגה, אוי ו...
כן. וניידת מאחריי עם הסירנות, כן. עכשיו אתה יודע כבר מה עובר לך בראש. זה באמת אחד החוויות הכי קשות שאני לא ממליץ לאף אחד לחוות אותם. עד שאני אמרתי לעצמי בכוח, גם אם הניידת הזאת בשבילי, אני בוחר במציאות שבה הניידת הזאת לא בשבילי, תקף היא תעקוף אותי ותיעלם מהחיים שלי, וכך קרה. אבל כמה אנרגיות הייתי צריך כאילו לרכז, כן, כדי להעלים את בגלל... הניידת הזו.
זה גם בא ממקום של הרבה ניסיון שלך, שידע... ידעת, כאילו ידעת שאתה יכול לשלוט בתודעה שלך, למרות שחווית את זה מאוד מאוד חזק באותו רגע, אבל בגלל הניסיון ידעת שאתה יכול עוד לשחק.
כן, למרות שהיילון נראה לי כמו מנהרה תלת ממדית והכל, זה רק לי נראה ככה, השוטר, גם אם הוא יעצור אותי, הוא לא יוכל לדעת שאני על טריפ עם הנו... כן, לא, ידעתי, שכנעתי את עצמי. עדיין זה לא, לא מומלץ לנהוג על טריפ.
ממש לא, 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 לא רק לא מומלץ, אלא ממש מומלץ.
שלא לנהוג.
לקחת את הטריפ רק כשאתה נמצא במקום שאתה יכול להישאר בו ליום הקרוב.
לגמרי.
כן, כן.
כן, וזה אחד הדברים העצובים, שכשהמשטרה מגלה מסיבת אסיד, וכולם רואים שיש שוטרים, לאן אתה בורח דבר ראשון לאוטו, אז תחשוב עכשיו על כמה מאות נהגים על טריפ, שזה... אסור.
כן, זו אכיפה לא אחראית.
אם השוטרים ישמעו, אז אני מציע להם, ברגע שאתם מזהים שיש מסיבה, תסגרו מסביב שאף אחד לא ינהג, אבל אל תפחידו אותם גם.
בלי להפחיד.
כן. שאף אחד לא ינהג, אדוני, את המסלול, תחזור למסיבה עכשיו.
גם תשאירו את המוזיקה, שאנשים יוכלו להוציא את זה.
כן. פעם במסיבת טבע כזאת קטנה פיראטית, באו שוטרים לתוך המסיבה והתחילו לשגע אנשים ולהיכנס לאוהלים ריקים, לחטט לאנשים, ואז פשוט אני ועוד שני חברים התחלנו ללכת אחריהם ולרקוד, וסתם פשוט כאילו להיות כמו זנב שלהם, ולא עשינו שום דבר שיכול לתת להם תירוץ להתעסק איתנו או לעצור אותנו. היינו
עשית את זה כשהיית על טריפ?
הייתי קצת דלוק, כן. לא מאוד, לא מאוד. אני חושב שזה היה השפיץ הראשון שלקחתי אי פעם, כן. ואז מה שקרה זה שבשלב מסוים כל כך נמאס להם שאנחנו באזור שלהם, וזה תסכל אותם, כי הם גם לא יכולים לעשות משהו, אז הם כזה, תעזבו, לכו לרקוד, לכו עכשיו לרקוד. כאילו קיבלנו פקודה מהשוטרים ללכת לרקוד, אמרנו, אוקיי, בסדר, אם מר שוטר אומר לרקוד, נרקוד.
אז אחרי המופע עדיין היית דלוק?
אני חושב שיומיים אחר מכן.
וואו, אז מה עושים באלה יום? קודם כל, איך אתה בכלל מצליח לצאת כאילו מהופעה כזה עם 40 אלף איש, וזה כשאתה במצב כזה, איך אתה מתנייד, איך אתה מתנהל?
כן, לאט לאט.
לאט לאט.
בעיקר, כן.
עם הרבה הפסקות.
לקח לי הרבה זמן לזכור איפה האוטו חנה, אתה יודע, זה אצטדיון ענק שם, באיזה עוד חניתי, ב-D או ב-G, אני לא זוכר איך זה.
כן, יא.
היום Waze מאוד עוזר, כאילו אם אתה דלוק ברמה שאתה יכול לפתוח את הפלאפון, אתה די מסודר.
נכון, או כן, אתה תמיד מצלם תמונה של ה...
אבל זה היה כל כך עוצמתי, עם מי שאחר כך הפכה להיות אשתי.
וואלה.
כן.
והיא גם הייתה איתך בפול פאוור.
זו הייתה חוויה כל כך עוצמתית, שבאמת אחרי זה אתה מבין שאתה לא הולך לבזבז את החיים שלך, ולעשות את ה... אני קורא לזה שטויות, יש אנשים שיקרו לזה את הדברים הרציניים.
כלומר?
כאילו הרגשת שיש משהו מעבר.
אני רוצה לעשות עם החיים שלי משהו משמעותי, ליהנות מכל רגע עד כמה שאפשר, לחיות אותם to the full, אתה יודע, כן? ואני לא הולך להתפשר ולעשות עבודה של 9-5, זה לא יקרה. אז אני חושב שבזה אשמים הסמים, שאני לא עושה עבודה מ-9-5.
מעניין. אז מה, לאן זה לקח כי... אותך באמת בחיים? אז מה הכיוונים שכן נפתחו לך?
אני תמיד הייתי עצמאי. בשנות ה-90 זה היה בתחום ה-New Age, היה לנו חנות לקריסטלים בדיזנגוף סנטר.
הייתה לך מצלמה שמצלמת תהילות.
זה אחר כך. ואת האבנים הייתי מביא בעצמי מהודו, מה שהיה נותן לי סיבה טובה לנסוע 5 פעמים בשנה.
להודו, נייס.
וככה שילבתי business and pleasure.
יפה מאוד.
ואחר כך את המצלמת תהילות, ואחר כך גרתי בנגב באוהל כמה שנים, אבל אל תדמיין אוהל מסכן, אלא אוהל של 20 מטר, ועשיתי שם סדנאות, איוואסקה, פטריות, דברים כאלה מעניינים.
וואלה.
בין היתר במדבר, שזה
המקום. וזה היה כל זה היה בשנות ה-90.
לא, זה כבר 2000.
זה כבר 2000.
וזה לוקח אותנו לסיפור השני.
השני גם אני מחזיר אותך, אבל ל-1980 בלוס אנג'לס, כי הוא גם חשוב.
רגע, הוא קורא לפני או אחרי?
קשה לזכור.
אוקיי.
אבל זה היה תקופה רבועה. תראה, כל סוף שבוע.
זה היה תקופה.
כל סוף שבוע זה היה, זה לא משנה אם זה היה אחד לפני. כן.
אבל אותה תקופה. אבל
זה היה גם כן, גם אני וגם הבת זוג שלי לקחנו טריפ רציני. זה היה ביום שישי, והתכוננו להעביר את כל השישי, שבת, ראשון, אתה יודע, בלוס אנג'לס גם ראשון, בחול גם ראשון, זה חלק מהשישי שבת, בבית, עם מה שתכננו. ואולי 2-3 אחרי שהטריפ כבר עובד, ממש, אמא שלי גרה בלוס אנג'לס באותה תקופה.
שאנחנו מדברים על קרטון? כן. כל אחד
כזה? זה הקרטון, כן. פתאום דפיקה בדלת, אמא שלי לא שומע את הסיפור הזה אף פעם, אז אולי, כן? ואני מסתכל ואני לא מאמין, היי, זאת אמא שלי, מה עושים עכשיו? אז מה שקרה זה היה דבר מדהים, הטריפ נחבא כמו שאתה מכבה את המוזיקה, ממש.
כמו מיוט כזה, כן.
לגמרי, נעצר לגמרי, כל הצבעים והכל נעלם בשבריר של שנייה, והיא ישבה איתנו שעה או שעתיים, אני קצת התבאסתי כי חשבתי שהטריפ אבוד, ואיך שהיא הלכה זה חזר חזרה.
זה כמו חרמנות.
או שיש איזשהו מנגנון פנימי בגוף שעובד עם הטריפ, כאילו תשמע, תרגיע עכשיו, אמא שלי פה, אל תעשי בלגן, אני חושב שהיא בטוח לא הרגישה שום דבר, הייתי הכי סחי שיכול להיות.
ועדיין...
וגם הבת זוג שלי, אבל הדבר המדהים זה שהיא הלכה, העוצמות שזה השתחרר חזרה, היה את אחד הוויקנדים הבלתי נשכחים.
זה בא בבום אחרי זה.
כן, כאילו אוקיי, הייתי בשקט עד עכשיו, איך אני עכשיו, אני מרפף. אבל השיעור, כאילו, אל תפחדו, אם לקחתם טריפ, ילדים, אל תעשו את זה, אבל אם בכל זאת עשיתם...
כן, לא להיכנס בכוונה לסיטואציה כזאת. כן. זה יכול גם לקחת לכיוון ההפוך.
כן, אבל אל תחששו מזה כל כך, כי גם אם זה פתאום קורה, אז זה בסדר.
כן, אפשר, כן.
לפעמים, אתה יודע, לקחת טריפ, ורק המחשבה של, וואי, מה יקרה אם פתאום יהיה דפיקה בדלת, וכן? מפריע לך ליהנות מהטריפ, זה נמצא כל הזמן ברקע, אז שים את זה בצד, אל תדאג, אם יהיה דפיקה בדלת, יהיה בסדר.
כן, החשש הזה הוא מה שיכול לקדם את הסטייה לכיוון הלא נכון של הטריפ. אבל אם אתה לא חושש מזה, אז כן, לפעמים יש לנו, המוח שלנו יודע מה הוא עושה הרבה פעמים. הוא ידע איך להיכנס למוד.
זה מנגנון מאוד מעניין, המנגנון הזה.
עכשיו אני מדבר איתך על כמה שנים של וויקנד אחרי וויקנד של חוויות. אתה מבין, אולי לכן היום...
כאילו כבר הייתה לך, היה לך כבר ניסיון שם.
כן, כי התחלתי בירושלים, ירושלים היה עוד לפני.
אז אולי חלק מהניסיון זה גם המיומנות הזאת של לכבות את הטריפ.
אני לא ידעתי שיש לי את זה, עד שזה לא קרה.
זו תופעה סופר מעניינת.
כי כשראיתי, המחשבה הראשונה, כשראיתי שזו אמא שלי דרך העינית של הדלת, הייתה פאניקה. וואו, אתה יודע, מה אני עושה? כן, מה, מאיפה לאיפה? אבל תוך שנייה זה נעלם, זה מדהים. לא הדגדוגים בידיים, ולא החום ברגליים, כלום. הכל נעלם, הייתי הכי סחי שיכול להיות.
ולא היה לך גם ויזואלים באותו?
כלום, שום ויזואלי.
וואי, זה מעניין.
אבל כן בדיאלוג הפנימי אצלך בראש, בטח כאילו שמרת על הגבולות.
רק שיהיה בסדר, רק שיהיה בסדר, רק שיהיה בסדר. אבל היה.
מדהים. זה מנגנון סופר מעניין, אני חושב שאנחנו ממש צריכים לעשות פרק על סיפורים כאלה.
כן, כי נתקלנו בזה כבר.
מחבל לעצמו את הטריפ. כן,
אם זה היה שוטר ולא אמא שלי, זה היה חוויה אחרת, כי היה נוסף גם אלמנט הפחד שיש לנו מהמפגש עם המשטרה, שבמקרה הגרוע עם אמא שלי, אז הייתי מספר לה מה זה LSD.
כן.
אבל לכן אני לא בטוח שהייתי מחבא, השוטרים גם הם הרבה יותר, יש הם חושים הרבה יותר חדים, אתה יודע, אם אתה קצת לא בסדר, הוא ישר מרגיש, אז...
יכול להיות שאפילו היית הופך להיות... עוד יותר סחי מאשר שהיית עם אמא שלך. זה תלוי מי היה... תלוי מה הפחד היה לוקח את המושכות.
אני שמח שלא הייתי צריך לבדוק את הסיטואציה הזאת.
לא יצא לך.
ומקווה שלא צריך לבדוק אותה.
גדול. כן, זה לא חוויה.
אז אחרי שאמא הלכה...
כן, אין ספק שאחד הנזקים שיכולים להיגרם מנטילת LSD,
זה לפגוש אותם.
זה כתוצאה ממפגש מהמשטרה.
לגמרי. זה תאונת שרשרת.
זה אחד התיאוריות הידועות ש... אני חושב שזה מעבר, הרבה מעבר לתיאוריה, שבשנות ה-60 היו הרבה פלפות והרבה טריפים רעים, כי היה הרבה יותר פחד אז מהמשטרה, היה פרופוגנדה מאוד מאוד כבדה נגד סמים, היה הרבה התקלויות בין היפים ואנשים אלטרנטיביים למשטרה, אז זה רק הגביר את הפחד, וזה רק הכניס לאנשים יותר רעיונות פרנואידים לראש, ושלפעמים כשאתה דלוק זה... משתחרר ביג טיים.
גם היו כל מיני ניסיונות חדשים, ואתה לא תמיד יודע מה הטריפ שלקחת.
כן, גם. כן, היה הרבה סיבות, אבל אחד הדברים העיקריים שמדברים עליהם, שהיה כל כך הרבה טריפים רעים בשנות ה-60, זה היה גם חוסר אחריות. אנשים לקחו סמים, כאילו הם לא בכלל חשבו על סט וסטינג ודברים כאלה, אבל גם זה שכל הממסד הסחי והמשטרה ונשיא ארצות הברית וכולם היו נגד זה. אז כשאתה לוקח את זה באחורה של הראש שלך לפחות, במקרה הטוב, באחורה של הראש שלך זה, יו, זה רע, אפשר להשתגע מזה, המשטרה רודפת אחריי וזה, וזה יכול להתפוצץ מאוד מאוד לא נעים תוך כדי הטריפ.
זהו, אז מי שיש לו את הדברים האלה, אני מציע לו קודם כל לקרוא ולפוצץ את הבלונים האלה.
לפני.
כן, כי זה לא, תראה, זה לא שאני ממליץ לכולם עכשיו ללכת לקחת טריפים. מי שזה ללא הדרכה נכונה וללא כיוונון נכון, זה באמת חוויה לא מומלצת, כמו להיכנס לג'ונגל. אבל אם אתה עם מדריך שמכיר את הג'ונגל ואת החיות והכל, זה כן חוויה טובה.
כן. אפילו אז יכולה להיות מאתגרת, אבל, טוב, אבל כל עוד אתה בידיים טובות, אם כן, עם הנחיה והכלה, אז אתה תהיה בסדר.
כן.
ואחרי זה נשארתם בבית, או שגם יצאתם לא, לסיבוב?
הייתם זוכר,
בתוך
כן,
הבית.
כן.
אז זה מעניין, אז זה נגיד חוויה שאני לא חזק בה, להידלק בבית.
אני חושב שזה מדהים, זה באמת המקום הכי בטוח הרבה פעמים.
כן, ואתה יודע לאיזה רמות זה יכול לקחת את הסקס, את האינטימיות.
כן, כן.
היה לי סקס באוהל בפסטיבל על אסיד, שזה גם חוויה מעניינת.
בתורה, כאילו הם כותבים אדם חווה והיו לגוף אחד.
כן.
כששתיכם על טריפ, עם הרקע הנכון וההכוונה הנכונה והכל, זה הופך, אתם הופכים להיות גוף אחד, וזה חוויה שהיא
גוף פיזי ואסטרלי.
וואו.
זה מדהים. אני חושב שאפשר לעשות את זה בעיקר על אסיד, על פטריות, זה הרבה הרבה יותר קשה. אולי בסוף של החוויה.
לא, פטריות זה יותר קשה, אבל פטריות זה חוויה, זה משהו אחר.
כן.
פטריות זה יותר לצחוק ו... סרטים מצוירים, אבל גם את זה אפשר לקחת לכיוון הרפואי יותר, לתקן, לראות דברים שביום יום אתה לוקח אותם ברצינות ועושה מהם דרמות, וכשאתה על פטריה אתה מבין כמה זה אבסורד מה שאתה עושה.
כן.
סתם למשל, שאתה לא נותן שיעקפו אותך מימין בתור לרמזור. כי מה, אני פרייר והכל וזה, ופתאום אתה קולט כמה זה טיפשי, וכשאתה חוזר אחר כך מהפטריה אתה מחפש מישהי שתתגנב לך כדי לתת לה להיכנס.
כן. אני זוכר שכשהייתי בפורטוגל, אז זה בדיוק הפוך מהארץ, הם כאילו בדיוק בקטע הזה של, אתה רוצה לעקוף? בוא תעקוף. הם כל הזמן מוכנים לזה, כי הזמן שלך שווה כשאתה לא בלחץ. אז אם הם רואים בן אדם בלחץ, בוא.
מסכן.
כן, הוא מסכן. אז רגע, אנחנו מתקדמים לסיפור השלישי.
עכשיו פעם עשיתי משהו שאני לא אהבתי, כי ברגע שהפסקתי לאהוב לעשות אותו, הפסקתי.
כן.
וזה כן אחד השיעורים שקיבלתי מהטריפים.
גם אין ספק שמה שאתה אוהב, גם מגלה לך מי אתה, ואז גם אתה עושה אותו יותר טוב, ובאמת מביא משהו חדש לעולם.
כן. בשביל זה החלפתי כל כך הרבה עיסוקים, אבל גם אתה יודע. ולגבי הסלוויה, אני לא רואה אותו שונה מ-LSD, כי זה בעצם אותו עולם, אבל הוא באמת הכי, כאילו, הפרארי של המכוניות.
המהיר, כאילו.
אך, המהיר והעוצמתי. עכשיו, יש כמה דרגות של סלוויה. העלים הרגילים לא עשה לי שום דבר. אני מדבר על הסלוויה שנקרא כפול 15.
כן.
וזה מדהים בגלל שזה חוויה מאוד קצרה, בין 3-4 דקות. אבל אחרי שאתה גומר את החוויה, אתה בטוח שעברו הרבה שעות, והדבר האחרון שאתה רוצה, לא רק באותו רגע, גם הרבה זמן אחר כך, זה לעשות עוד סיבוב על זה.
וואלה, זה גרם לך לרצות שוב.
לא, אתה לא רוצה.
לא לרצות,
לא.
כן,
זה לא כמו אקסטזי או קוק, שאיך שזה מתחיל לרדת, אתה ישר רוצה לעלות שוב.
כן,
לחזור. פה, ברגע שזה יורד, אתה אומר, זהו, שומר מרחק, לוקח הרבה זמן עד שאתה מוכן לחוויה הבאה. החוויה העוצמתית שהייתה לי עם סלוויה דווקא לא הייתה החוויה הראשונה. בחוויה הראשונה נזכרתי בכל מיני דברים של הילדות, שהייתי בן 2.5 שאימתתי אותם אחר כך עם אמא שלי, שלא היה שום דרך שהייתי יכול להגיע אליהם, כן, בלי הסלוויה. לא אמרתי לאמא שלי שלקחתי סלוויה, אבל היא אישרה את כל הדברים.
ממש חווית את הזיכרון, כמו שאומרים על היבוגעים?
כמו שהייתי ילד בן 2.5 בגן, שעכשיו מחזיק את הברזלים ורואה את האוטו זבל הגדול שמגיע ומוקסם כולו מה... כן. ממש, אבל זה לא היה המטרה, כאילו היה המטרה להגיע לשם ולתקן משהו מסוים כנראה, לא סתם לקח אותי לשם, לקחה אותי לשם הסלוויה. החוויה השנייה אבל הייתה באמת עוצמתית במדבר. באותה תקופה שהגרתי בנגב, באוהל, אז עלינו לאחד הערים בסביבה, ושכבתי על ההר בצורה כזאת שאני רואה את כל העמק למטה, אני כמו חלק מההר, ולקחתי את השאיפה מהסלוויה, ותוך, אתה יודע, זה גם לא תופס אותך לאט לאט כמו הטריפ, שאתה מרגיש שהוא הולך לעבוד. סלוויה, אתה יכול, אני יכול לשאול אותך, אתה מרגיש משהו? אתה אומר לי, אני לא מרגיש, ובאמצע של הכלום, זה קורה, כן? אז פתאום אני מרגיש שאני חלק מההר. אני לא יכול עכשיו להזיז את הידיים או הרגליים, כי אם אני אזיז את היד, אני אעשה מפולת אבנים שיכולה לפגוע במכונית שם למטה, או רעידת אדמה. שיט, איזה בס עכשיו, אני תקוע כאבן שאין לה הופכים, אני אשאר ככה מיליוני שנים בתור הר, איזה, ואז אני פתאום נזכר שאני על סלוויה. אז איזה מזל, אני יכול לחוות גלגול שלם של הר, במקום שזה ייקח מיליוני שנים או כמה שצריך, אצלי זה תקף הולך לגמר. אז בוא נהנה מזה ונרגיש את העוצמות של ההר. כן, אני יכול להפיל שם האבנים, אבל, והתחברתי לשורשים, והייתה לי, הגעתי למרכז, לכדור הארץ, אבל גם למרכז של הבטן שלי.
וואו.
למרכז של המרכז, נגיד.
כאילו התחברת עם דרך הטבור כזה, או משהו כזה, כאילו...
שכבתי על ההר, והייתי חלק מההר, ו... אני עד היום, זה היה חוויה מדהימה, ואיזה מזל הודות לסלוויה שיכלתי לחוות את זה בשלוש דקות ולא במיליוני שנים, כי אחרת לחוות להיות הר אתה צריך להיות... שומעים ברקע את ה...
סלוויה גם יכולה להפוך אותך להזקה של אוטו, היא יכולה להפוך אותך לדברים מאוד משונים.
זה, סלוויה זה מדהים, אתה חיה, אבל בסלוויה אתה גם לא יכול לקחת הדרכה כי אתה לא רואה... כן, ב-LSD אתה יודע שאתה בטריפ, אבל אתה לא מנסה לשכנע מישהו אחר או משהו, אתה יודע שאני רואה שאתה שמיים בצבע ורוד, כי אני בטריפ. בסלוויה אתה אין עם מי לדבר, אתה בתוך המשחק, בתלת ממד, בתוך המחשב.
אתה גם לא זוכר שלקחת משהו.
כשאתה בתוך זה ממש, גם אם מישהו יבוא וינפנף מול הפנים שלך, אתה לא רואה אותו. אתה ממש בתוך הסרט שאתה רואה. לכן מבחינתי טריפ זה אולי שני צעדים, סלוויה זה way back.
כן, היא מאוד מאוד עוצמתית, כן. מיוחד הכפולות.
ואחרי כמה פעמים שחוויתי את החוויות של הסלוויה, היה משעמם לחזור לחוות את הטריפים והכל, וככה יצא שב-10-15 שנים האחרונות אני... מסתפק בקנאביס אהובתי.
אז סלוויה היה הטריפ האחרון שלך?
אני חושב שכן, או סלוויה או איוואסקה.
לא, אז איך זה סלוויה מול DMT? צ'אנגה וכאלה, כאילו יש איוואסקה, אבל צ'אנגה של עישון של DMT, כי זה גם יכול לשלוח אותך ל... לא, אולי סוג אחר של חוויות, אבל זה גם יכול...
לא ניסיתי לעשן DMT.
מעניין.
כן.
כי בשביל הרבה אנשים DMT זה הדבר הזה שאתה מדבר עליו. שהוא לגמרי מנתק אותך ושולח אותך למימד אחר לגמרי.
תראה, יש DMT באיוואסקה.
כן.
כן, אבל DMT לבד לא ניסיתי.
כי נראה לי שהעישון של DMT יש בו משהו...
אבל אני עוד צעיר ואני פתוח ל...
כן, כי האיוואסקה יכול לשלוח אותך.
LSD, פטריות, קוק, אקסטזי. שכחתי משהו, אם שכחתי...
יכול להיות שצ'אנגה זה הדבר הבא שלך.
אומרים שסלוויה
ו... אגב, ניסיתי אופיום פעם או פעמיים, אבל לא...
אופיום, כן, אופיום זה נחמד, אבל כן, גם אני רק איזה פעמיים הספיק לי כדי להבין את הרעיון.
אבל כן אומרים שסלוויה ו-DMT דומים מבחינת העוצמה שלהם, מה שאמרת על הצעדים, רק שזה כמו קומוניזם ונאציזם.
כן, או.
כי הסלוויה היא... היא לא ישות שנראה לי כל כך אכפת לה ממך, נגיד, להשוות את זה ל-DMT, שרוב האנשים מגדירים את זה ממש כמו אהבה טהורה. והסלוויה פחות זה מזכיר אהבה, זה משהו קצת אחר. אני קורא לזה טלנובלה קוסמית, מה שהיא עושה לי. וה-DMT שולח אותי בתדר של אהבה... שלוקח אותי סביב
לא,
כל
היקום. סלוויה זה לא אהבה, זה מסע טרק.
כן.
כן, נראה לי סלוויה ממש נותן לך לחוות איך זה להיות משהו אחר ממה שאתה, באופן מוחלט, זאת אומרת, בוא תהיה משהו אחר רגע.
ואז אתה מבין, אבל אתה מבין שאני לא רק בן אדם, אני בן אדם ואני יכול גם להיות הר ואני יכול להיות נשר.
בדיוק.
ה-DMT יכול לפתוח אותך לסודות של היקום, יכול להפגיש אותך עם ישויות, אבל עדיין, אפילו אם אתה לגמרי שכחת מאיפה באת, זה עדיין כאילו אני, הנשמה שלי, הנפש שלי, הישות שאני, מול איזה משהו קוסמי מטורף. אבל סלווי, אתה הופך להר. לא. שמעתי חבר שהפך למרפק של עצמו. הוא פשוט היה מרפק עכשיו.
כן, אני הייתי רף של בניין.
או בלוק בקיר, משהו כזה.
במשך 30 שנה, יותר, כי ראיתי כבר את הנכד של האבא. לא משנה. אבל אני חושב שגם DMT וגם סלווי באמת נותנים לך את השיעור הזה, שאתה שכחת שעשית משהו.
כן, הם מנתקים אותך לגמרי מהמציאות הנוכחית שלך, רק ש-DMT באמת כאילו מביא מגוון חוויות מעניינות, ישויות, קוסמיות, פרקטליים, תובנות.
שם אלמנט של ריפוי.
וסלווי הזה פשוט, בוא שנייה תהיה משהו שלא חשבת שתהיה.
או כמו במקרה שהוא לקח אותי, אני אפילו לא יודע מה תיקנתי בגיל 2.5, כשהוא לקח אותי לשם, אבל אני חזרתי עם שיר שהייתי שר בגן בגיל 2.5 שלא זכרתי אותו, ואמא שלי אישרה את זה, כאילו, וואי, מאיפה זה בא לך? איך אתה זוכר?
וואו,
מדהים.
איזה מטורף.
מדהים שהסלוויה עזרה לך, אני לא חשבתי שאכפת לה בכלל.
אני חושב שאולי אנחנו צריכים לעשות פרק על, בהזדמנות הבאה להקליט איתך פרק על סלוויה, כי זה באמת אחד הפסיכדלים שהוא לגמרי, בדרך כלל מתעלמים ממנו, שמים אותו בצד, אומרים כזה.
כי הוא לא כיפי.
כי הוא לא כיפי, כן.
הוא באמת חוויה קשה, אבל אתה לומד ממנו כל כך הרבה. זה די מהזמן האחרון יחסית, כן? 2006, אושרת קוטלר מתקשרת אליי, המפיק שלה. עכשיו, השיחה מגיעה כשאנחנו יושבים אצלי בבית, כל הפעילים של עלי הרוק. אוקיי? ואושרת קוטלר מתקשרת, המפיק שלה, כדי לספר שהם הולכים לעשות עכשיו סדרה של תוכניות על סמים. פרק אחד על קנאביס, על אקסטזי, LSD וקוק. ואם אני אוכל לעזור לה בלמצוא מתנדבים שיקבלו את הסם הזה גם במשטרה מעודכנת מראש והכל בטוח ומאושר, והשאלה הראשונה שלי הייתה, אפשר להתנדב לכל הפרקים?
רגע, הם ממש קיבלו אישור?
כן.
וואו.
אשכרה, מדהים.
אני התנדבתי ל-MDMA, אני חושב.
נייס, כיף.
אבל זה היה, כאילו... אבל הייתי נוכח גם בשיעור של ה-LSD, בסשן של ה-LSD. ותאר לך את הקטע, אנחנו נמצאים אצלי באוהל במדבר, כל הצוות של הצילום עם המצלמות והכל, וארבעה אנשים מקבלים עכשיו טריפ. המצלמות מחכים, והצלמים מחכים שהטריפ יתחיל להשפיע, והארבע חבר'ה יושבים אחלה רקע, הרים, ואתה יודע, והכל, וכלום לא קורה. עכשיו החבר'ה מההפקה נכנסים ללחץ, עד שהשגנו להם סמים והכל, לא קורה כלום. הם שמים מוזיקה מטייפ ומתחילים לרקוד מתוך מחשבה שזה ידליק את החבר'ה. מוזיקה בסמים, הם בטח יקום. והחבר'ה על הטריפ מסתכלים אחד על השני רק ככה, שום דבר. ואז בסוף ההפקה מתייאשת, טוב טוב, תחבו את המצלמות. איך שמחבים את המצלמות, אחד אומר לשני, אחלה צבעים, אה? כן, וואלה אחי, מה אני רואה? הם שתקו עוד פעם.
וואו,
איזה קטע. אפשר לראות את זה, אני חושב שאם נכתוב בגוגל, אושרת קוטלר, כן, אפשר לראות את הפרק הזה של ה-LSD בנגב, שם זה באוהל שלי, שדיברתי עליו, אבל זה אולי עוד לקח של הסמים, יש גם את האינטליגנציה שלהם. אם לא מתאים הקטע, לא יעזור שום דבר, גם אם תביא עכשיו תה בקסטות ותרקוד מולנו כלום, ברגע שהמצלמות עצרו, וואו אחי, אתה רואה את הצבעים?
כן, הישות היא יותר חזקה, זו אינטליגנציה שהיא...
אז נזכרתי בקטע הזה בגלל שזה היה גם באוהל,
ואותך אפשר לראות בפרק עם ה-MD, עם האקסה.
בפרק של ה-MD, יכול להיות שגם רואים אותי בפרק של ה-LSD הזה, אבל...
שאתה לקחת שם ב-LSD?
לא, לקחתי את ה-MD.
אה, אוקיי, ב-LSD פשוט
הייתה שם. כי LSD היה, אמרתי, כן, תראה, MDMA נקי, לא אקסטזי של הרחוב.
כן.
כן, איך אתה יכול להגיד לא? קוק, אני לא יודע מה הם ייתנו, וגם אם הם ייתנו, בגדיל, כמה כבר ייתנו.
זה היה MD טוב.
איך?
זה היה MD טוב.
לא.
אה, הוא לא היה טוב?
לא.
בגלל המצלמות אולי.
יכול להיות. כאילו, מה זאת אומרת לא היה טוב? היה חלש. כאילו, כמעט לא, לא חושב שהרגשתי
כלום. לא מורגש ממחד.
כן. החבר'ה שלה, כי ברגע שהפעילו את המצלמות, אז החבר'ה עם הטריפ הרגישו מה שאני הרגשתי כשאימא שלי דווקא בדלת, זה ישר הצלם.
כן, 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 זה מאוד נתחבר לסיפור.
כן.
איזה מעניין המנגנון הזה, שקובע מתי אתה בטריפ ומתי אתה לא.
אני לא חושב שלי זה אף פעם קרה, לפחות לא בקיצוניות הזאת. אבל טוב, כנראה ש... אני די בררן באיפה ועם מי אני עושה גם כזה.
אם מישהו חווה טריפ גבוה מדי, אולי כדאי לו רגע לעצום את העיניים ולבקש לקרוא לאחראי ולבקש ממנו להוריד טיפה.
כן.
נכון.
פשוט.
כן, שמעתי על הקטע הזה שאנשים עושים את זה, כן. כן,
זו שיטה מעולה. ממש לבקש.
עם הישות או הדבר, כן, או מי שמנהל את הטריפ שלהם.
אני זוכר שבאיזשהם בחירות, עוד שהייתי מאוד צעיר, אבא שלי אמר לי, אני הולך להצביע לעלי ירוק.
וואלה.
כן. אמרתי, אבא, סמים, אבא, סמים, סמים, אבא, מה? מה אתה קשור? ואז הוא כזה, אתה תגדל יום אחד, אתה תבין, אתה זה, והייתה לכם פרסומת אז עם טרנסים, אני זוכר את זה. אמרתי, בתור ילד, מה זה כל הצבעים האלה? זה חסר טעם. הם היו צריכים לבחור שני צבעים. למה כל הצבעים האלה? ובאמת בגיל יותר מאוחר הבנתי.
ולא היה סתם מוזיקה טרנס.
אני צריך לזכור, איך קוראים לחבר?
לקחנו את התקווה ועשינו לו ביצוע טרנס כדי, אם כבר לשחוט פרות קדושות על הדרך עוד אחת.
גם היה לכם אחלה דיסק באותו זמן, נראה לי במערכת הבחירות הזאת שהקלטתם, שאחרי זה שמעתי אותו מלא, יש לי את הדיסק הזה.
אנחנו צריכים לדבר עם משמו מירושלים, הבעלים של הבירמן. שגם היה בעלי ירוק, והוא גם רץ למועצת
של הבירמן?
בירמן קוראים לפאב שלו?
דן בירן?
כן, אנחנו צריכים לדבר עם דן בירן.
לא מכיר.
דן, כן.
חשבתי שאתה מכיר, שאתה יודע מזה.
דן, אני הייתי, כשהחבר של דן, הוא גדול ממני בעשר שנים או משהו, אז אני הייתי הילדים הקטנים שהסתובבו סביב הגדולים.
וואי, הוא כזה גבר, אני גם ירושלמי במקור, הייתי יושב וחברה עבדה אצלו, וזה הייתי שהוא כזה בן אדם נחמד, כאילו אתה בא...
כן, אני אגיד לך שהוא לא בלה קרטון או שתיים בחיים.
איזה? צריך לנסות להשיג אותו, הוא נראה לי גם יכול להיות אחלה שואל, שואל כזה רציני לדבר איתו על זה, כן, ננסה לדבר איתו, כן, נדבר עם דנה.
אנחנו בהתחלה הקלטנו חברים שלנו, אחרי זה הקלטנו אנשים מאוד קיצוניים, שעם חוויות קיצוניות. אחרי זה חיפשנו אנשים בכל הגילאים, בשביל כמה שיותר גיוון. ואנחנו נגיע בסוף לשורש של
הצ'גוואנה
של ה...
בסוף ניקח טריפ מספיק טוב ונראיין את טרנס מקנה מאיזה מימד אחר.
כן, נקליט אותו, נמצא
דבר. זה גם...
מייקרודוזינג, אה?
לא, נמצא דבר, מייקרודוזינג, שוב, אמרתי, מייקרודוזינג זה למטרה מסוימת, וטריפים זה למטרה אחרת, כן.
טוב, אני ממש מרגיש שאנחנו בסוף של הסוף, אז שלומי, איך זה מרגיש לעבור טרפטיז? אתה מרגיש שזה קלירנס כזה, או
הרבה
שחרור?
הרבה יותר מלהקי. ודי אותה. יותר פשוט.
אתה הרגשת שזה עושה את אותו דבר, שאתה מתנקה ו... עושה אינטגרציה לזיכרונה.
זה כיף. מאז שהתחלתי את הפעילות לשחרור הגרס, הרגלתי את עצמי שכל דבר שאני אומר מוקלט.
וואלה.
אז ככה אני לא צריך לשבור את הראש, אתה יודע, זה עושה את זה נורא נוח בסוף, אין לי מה להסתיר.
אני חושב שגם הרבה פעמים שמעתי אותך מדבר על גנג'ה, ואף פעם לא שמעתי אותך מדבר על טריפים.
אף פעם לא שאלו אותי. אם היו שואלים, לא הייתי מכחיש.
אדיר.
אני לא מאלה שאומר שכן, בנעוריי הרחוקים, פאו, כן, כן, לקחתי מאות טריפים.
אז רק התחלנו.
לא בבת אחת, לא בבת אחת, אבל בסך הכל כן, מאות טריפים. תודה רבה לכם.
וואו, תודה.
תודה רבה, שלומי, וכן, יש לי תחושה שאנחנו רק מתחילים כאן.
בשמחה, תקשיבו אותנו.
יאללה, ביי, בברכה.